שבוע טוב, מוצאי שבת קודש, פרשת לך לך. אנחנו במאמר הזוהר שמתחיל במילים ומתי לא. אנחנו נתחיל ועל דה בראשית ברא אלוקים. או אתם יודעים מה, בואו נתחיל. אמר רבי שמעון, זה אנחנו למדנו בשבוע שעבר, זה אני רק אקרא בקצרה. מתמצת ונוכל להמשיך למאמר, להמשך המאמר. אנחנו אמרנו שכיוון שלמעשה רבי שמעון בר יוחאי בא ואומר שמה שהתגלה לו מאליהו הנביא על המילה אלה מתוך הנבואה של הנביא ישעיה שקראנו השבת, יש חלק מהעדות שלפני שקוראים את ההפטרה מוסיפים כמה פסוקים של תחילת הפרק, ושם נאמר בפסוק ראו מי ברא אלה, כן? זה הפרשה, ההפטרה שקראנו השבת. אמר רבי שמעון שכיוון שהתגלה לו על ידי אליהו הנביא שמילת אלה מדובר על וו קצוות של אצילות שאמרנו שהם הלכו והשתלשלו מבינה, עליהם אומר הנביא ישעיה מי ברא אלה. למה? משום שהשמיים וכל מה שיש בהם, כלומר השמיים הגשמיים וצבא השמיים, זה אומר ירח וכוכבים ומאות מיליוני הכוכבים שקיימים בעולם, הם נבראו על ידי המלכות שנקראת מה? כלומר, מה פירוש נבראו? אנחנו צריכים פה, אני חשבתי על זה אחרי שבוע שעבר, הם לא שהם נבראו ועל ידי המלכות שהיא זאת שיצרה אותם, כי הכל בא מעת הקדוש ברוך הוא, אלא שהקדוש ברוך הוא יצר כלים ותהליכים שנבראים בכוח הציווי שלו. וכאן בשלב הזה של השתלשלות העולמות הקדוש ברוך הוא ציווה על המלכות להוציא את שש הקצוות שהם נקראו המלכות באותו שלב, באותו שלב של בריאה, גילוי, והקצוות הללו אנחנו קוראים נבראו. למה נבראו? כי מקודם לא היו נראים ועכשיו הם נראים, לכן זה כמו בריאה חדשה, וזה על ידי המלכות שבאותו שלב של הגילוי נקראת מה? שכתוב כי ירא שמך מעשה אצבעותיך, כך אומר דוד המלך. ואחר כך דוד המלך אומר אחרי שראיתי את השמיים הגשמיים אז אני אומר מה אדיר שמך בכל הארץ. מה? כלומר על ידי המלכות שגילתה את שש הקצוות הללו. עכשיו למעשה כשאני אומר מעשה אצבעותיך, מה פירוש מעשה אצבעותיך? הם מעשיו של הקדוש ברוך הוא והאצבעות רומזות למלכות. מה פירוש אצבעות רומזות למלכות? כמו שלמדנו במאמר הראשון של פתיחת הזוהר, אמר רבי חזקיה בעניין כוס של ברכה. אנחנו מחזיקים את הכוס עם חמש האצבעות, זה מלכות הכוס, והאצבעות שמחזיקות את הכוס מסביב הם המלכות. לכן מאדיר שמך בכל הארץ, הארץ אנחנו יודעים שזה שם נוסף למידת המלכות, וכן מדובר על השמיים והכוכבים הגשמיים שיש בעולם. וזה הנביא יכול להגיד, ראו, מי ברא אלה? כלומר, מי שאנחנו לא יודעים, ברא את אלה. אלה, מה זה? זה אומר שש הכתבות שנתגלו על ידי המלכות. ואז על ידי שהמלכות מתגלית, נוצר קשר בין אמה, שזה מי, שזה הבינה, אל המלכות, שהיא גם כן כביתה, כאם, ככה בת, ואז הבינה על מנת שיהיה ייחוד שלם, אתם זוכרים? שיהיה ייחוד שלם ויהיה שם, מקום של שם, ולא פירוט של שם, שיש מי ואלה, כמו שהיה במעשה העגל, שהם רצו להפריד ואמרו אלה אלוהיך ישראל, רצו להפריד בין שתי המידות, ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, אם זה מצד הבינה ומידת המלכות, כן? אנחנו לא מפרידים, אנחנו מחברים, ואז יש בינה ומלכות, אם ובת, והאם נותנת לביתה בהשאלה. בהשאלה, בגדים וקישוטים לטובת הייחוד, כן? כמו שהאם מקשטת את ביתה לקראת היציאה לדייט, לקראת היציאה לשידוכים, כן? אז היא נותנת לה משלה, שתהיה יפה, שיהיה ראויה לייחוד עם הבעלה. לכן, היא נותנת לה את הקישוטים שלה, ולכן כאימה כן ביתה, ואז יש גילוי שלם, כלומר כל המידות מתגלות כולם מבינה עד מלכות, יש ייחוד שלם. עכשיו אנחנו מגיעים למאמר של היום שהזוהר שואל ומתי קשיטה לה בקישוטה כדי ככה זה, כלומר למעשה מתי הבינה מקשטת את המלכות בקישוטים שאנחנו אמרנו. והיום ואנחנו אמרנו שהבינה היא מצד ג' ראשונות, נכון? יש כתר, חוכמה, בינה, הם השלושה הראשונים. ויוב השלושה הראשונים הם רחמים. למרות שהבינה היא צד השמאל, בשם אלוקים, שזה מורה על מידת הדין, בכל זאת הרחמים שבה גוברים. לכן אנחנו גם יודעים שהיא נקראת תשובה עילאה, תשובה עליונה, שתשובה עליונה זה חסד גדול. למרות שהיא מייצגת את השמאל, את שורש השמאל, אבל היא, בגלל היותה בג' הראשונות, היא חסדים. מתי בא הדבר הזה? מתי היא נותנת לביתה, למלכות, את הקישוטים שלה לטובת הייחוד? אומר הזוהר הקדוש, אומר רשב"י, בשעתה דית חזון כמה כל דחורה. כלומר, בשעה ש... זה נמצא אצלכם בדף הראשון, רק שנייה תפקו דף, לא, עוד לא. מה קרה פה לדף הזה? כן, זה בסדר. בדף הראשון, אוקיי, יש פה שינויים קצת בנוסחאות, אבל זה בדף הראשון בקבוצה השנייה, אלא בשעתה. אלא בשעתה דית משכן, אוקיי, אצלכם, אצלי זה בשעתה דית חזון קמי כל דחורה, כלומר כאשר עומדים לפניה, ותכף נראה לפני מי, כל הזכרים. כלומר, כאשר נראים לפניה כל הזכרים, כלומר, מתי נראים כל הזכרים לפני השכינה? בשלושת הרגלים. נכון. כאשר יש את הפסוק שנאמר אל פני האדון השם. עכשיו שימו לב. כאשר כל בני ישראל היו עולים לרגל בבית המקדש. בית המקדש הוא מקום השראת שכינה בתחתונים. נכון? כלומר, בית המקדש בפועל למעשה הוא גילוי תמצית, נקרא לזה, האנרגיה של גילוי מלכות שמיים. נכון? ולכן בית המקדש נקרא מלכות. אוקיי? מלכות. לכן למשל יש מזה גדר הלכתי שאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד. כי מלכי בית דוד הם מצד המלכות. לכן רק הם רשאים לשבת בעזרה. אף אחד לא רשאי לשבת בעזרה, כולם עומדים. כי זה המלכות. ומלכות, רק מלך יכול לשבת שם. נחזור לעניין שלנו, שבית המקדש היא בחינת מלכות, ושם מתראים לפניה כל ישראל, יראה כל... מי? כתוב בפסוק, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך, כלומר הזכרים, נכון? כתוב בפסוק, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדון השם. ואנחנו צריכים מיד לקפוץ ולשאול שאלה, רגע. המלכות, אמרנו עד עכשיו שמאיזה צד היא? נוקבה או דוחרה? נוקבה. איך פתאום זה השתנה? שהמלכות נקראת איך? אדון. אדון, זה זכר. מה? אנחנו יודעים הרי שהמלכות זה נוקבה, נכון? כן. ומה כתוב בפסוק? אל פני האדון. נכון? אל פני האדון, אדון מה זה? זכר. אז מה קרה השינוי? מה העניין של השינוי פה? לכן אומר הזוהר הקדוש, שימו לב, ודי יקרה אדון, המלכות נקראת עכשיו בשעה הזו, בשלושת הרגלים, שכל הזכרים נתראים לפני המלכות, נקראת אדון, למה? כי מה דעת אמר, כמו שנאמר, הנה ארון הברית. כן? איפה באה תמצית גילוי מלכותו יתברך? בארון. נכון? שמה לוחות הברית. שמה הקרובים, בארון, וכתוב ארון הברית, שהוא היסוד של אדון כל הארץ, נכון? ומי נקרא הארץ? מלכות, נכון? אמרנו. לא משנה, אז היה אבן השתייה. והיום, גם היום יש בשלוש רגלים, יש ייחוד, למרות שאין בגדל ולמרות שאין ארון, כי אנחנו מדברים על מושגים רוחניים. הביטוי הגשמי של אהרון היה לצורך האדם, לא לצורך הקודש ברוך. לכן היא נקראת אדון כל הארץ, עכשיו גם יש תשובה קצת למה ששאלת מקודם, מה קורה עם המי והמה, חמש, שההה מתרחס ל-40. אתה זוכר? שדיברנו על חמש חסדים וחמש גבורות, ומה עושים עם היוד? יש פה גם כן תשובה. כן, יש תשובה לשאלה שלך. כדי נפקת ה' והעילת יוד. מה פירוש? אז על ידי שישראל עולים לרגל כולם, יוצאת מן המלכות אות ה' ממה? ונכנסת בה אות יוד של מי? כמו שאמרנו, יש גילוי וחיבור בין בינה למלכות, כדי שיהיה ייחוד שלם. איך זה קורה? שההה של המלכות עולה למעלה, ובמקומה יורדת היוד, כן, למטה. והיא קשיטת במני דחורה, כלומר זה הקישוטים שהבינה נותנת למלכות, זה אות משמה. הקישוטים זה אות שיורדת מבינה למלכות, ואז בין, מלכות מקבלת שם מי.
אבל הבינה היא לא...
תכף נראה, נכון.
השם לא יכול להשתנה.
הוא לא משתנה, אבל הוא משפיע, הוא יורד.
אבל אם ה' של בינה, שזה
את התא,
נכון? אם
התעלה
למעלה.
לא,
לא את התא, יש למה.
אמרנו שזה, עוד פעם, לא לבלבל. כשהיא עולה, הוא יורדת, היא נשארת גם פה וגם פה. עתק, 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 עתק. היא לא נעלמת, היא נשארת, אלא פה היא בגילוי כזה, ושם בגילוי אחר, פה היא גילוי, עכשיו היא נסתר, ושם היא מגולה. הוא הפוך. לכן, מה שהיא מתקשטת בלבושי זכר, מה הכוונה? אני אסביר. אנחנו אמרנו שהחסדים שבבינה, כי היא חסד, בגימל ראשונות, איפה היא מתלבשת? אמרנו שהיא יורדת עכשיו ומגלה את מה? שש קצוות, נכון? נכון או לא? נכון? אלה שש צוות. שש צוות הם אצל מי? אצל איזה פרצוף?
זה.
מה הוא זה?
זכר.
נכון? כלומר, כשהיא יורדת מבינה למטה כדי לגלות את שש הקצוות, אותם החסדים מתגלים איפה? בצד זכר. נכון? עכשיו, יוד הם מתלבשים בבב קצוות של זה, והוא כלי זכר. על ידי זה, מה קורה לגבורות שהיו? הזכר, מה עושה להם? ממתיק אותם, יפה. הוא ממתיק אותם. ואז, ברגע שהי הגבורות שקיימים בבינה, כי יש מי? יש הי והי, נכון? אתה הייתי? לא הייתי.
לא, זה לא בגלל
זה. לא, אבל אני אחזור.
לא, זה לא בגלל זה. יש לי פשוט
חייבים. אז אני מדבר עוד פעם, אחזור שאתה איתנו. יוד והם יורדים יוד למטה, ואמרנו שהי עולה למעלה. אז הי של הגבורות מתמתקים. על ידי זה שהם עוברים דרך זה, וזה הוא תמיד ממתק. נכון? כי הוא מצד החסד, מצד הזכר, מצד הנותן. ואז הוא ממתק אותם. ואז מה שקורה לקבל הון דכל דחר בישראל, זה כנגד כל הזכרים שבישראל. לכן נאמר זכורך ומשתנה השם לאדון. כי המידה הנוהגת בזמן עליית הרגל זה מידת החסדים, מידת הזכר. לכן המלכות בעליית הרגל הופכת להיות ממידת המלכות שהיא נוקבה, למידת זכר אדון. ולמה? כי מי משפיע? הזכר. מי מקבל? הנוקבה, נכון? זאת אומרת, על מנת להשפיע קדושה וטהרה ורוחניות וכשפע גשמי על עם ישראל בעלייה לרגל, צריך שיהיה כלים של זכר. לכן כשהבינה יורדת אל המלכות ונותנת לה קישוט, זה קישוט של כלי זכר, כדי שיוכל השפע להתקבל. ואז כל הזכרים בישראל הם מייצגים את מה? איזה צד? זה הזכרים, הם זה, זכר הוא זה. ורק כשהם עולים הם ממשיכים את אותם חמשת חסדים. למי? למען הם באים? לבית המקדש. בית המקדש מייצג את מה? את מלכות. כלומר הם מושכים את החסדים למי? למלכות, נכון? ואז היא נקראת מה? איך, מה השם של המלכות בזמן הזה? לא, כן, אבל איך היא נקראת? אמרנו שהיו יורדת למטה, אז איך מי עכשיו עברה, קרה, נקראת?
מי?
כי ההיא עלתה למעלה, נכון? והיוד ירדה, אז התחלפנו. מקודם, מי שקראו לו מה היה מלכות ובינה היה מי. עכשיו, לצורך הייחוד בין הקודש ברוך הוא לבין עם ישראל, כנסת ישראל, היוד יורדת למטה, מתלבשת בבב קצבו של הזכר, הוא ממתק את הגבורות שיש שם, נכון? ומתייחד עם המלכות, נכון? ואז יש ייחוד שלם. זה בזכות מה? כל הזכרים שמגיעים. הזכרים הם כלי חסדים. ואז הם למי מעניקים את השפע? למי שהוא כלי קיבול. כלי הקיבול מהו? המלכות. ואז המלכות נקראת מי?
שיש משהו שלא, שאני לא הצלחתי...
מיד, רק נגמור את המאמר. והתוון אחרנין, משכן לו לישראל מעילה לגבי אתר דק, כלומר כל האותיות האחרות שיש בשם אלוקים, כן? א', ל', ה', מם ומם, כי היוד ירדה, נכון? אמת? חוץ מהיוד. כל האותיות האחרונות, מה קורה להם? ישראל ממשיכים אותה למקום הזה. כלומר, לאן המקום? כל ישראל, הזכרים שבישראל שמגיעים בעלייה לרגל, ממשיכים מהתפארת, כלומר, מכל הזה, כן? אל המלכות. אמת? איזה אותיות? את זה, נכון? איזה אותיות אלה? א', למד, ה', אלה, נכון? מושכים אליה, שהם החמישה חסדים, שכולם כלולים איפה? ביסוד. אוקיי? וממילא כשהם כלולים ביסוד, אם אז היסוד ממשיך למלכות את הייחוד, כי יסוד צדיק, נכון? שם יש את החיבור, נכון? ביסוד, צדיק יסוד עולם, שם הזרע, ביסוד. והוא נותן את זה למלכות, ואז בהתחברות מי, שעכשיו איפה היא נמצאת? במלכות. ואלה שישראל זה מחברים ביניהם, נשלמת גם המלכות באיזה שם?
אלוקים.
אלוקים. כאימא כן ביתה. זאת אומרת, שעל מנת להבין אני אסכם את זה בצורה פשוטה וקלה. יש שני מהלכים רוחניים שמדבר עליהם אליהו הנביא, על הפסוק מי ברא אלה. בשלב הראשון יש פירוד בין הבינה לבין ביתה, במרכאות, לא במרכאות, מלכות, בשתי הספירות, בינה ומלכות. בשלב שלפני הייחוד הבינה יש בתוכה את כל השתלשלות העולמות, הספירות, הפרצופים שצריכים לרדת למטה. אבל אמרנו שלא כל הזמן יש את החיבור בין הבינה לבין המלכות, אלא רק בזמן הייחוד. אמרנו בשיעורים הקודמים מתי יש דבר כזה? בזמן תפילה. יש ייחוד בין הבינה למלכות. בשבתות, ימים טובים. עכשיו אומר אליהו הנביא, תשימו לב, הייחוד השלם בזמן שבית המקדש היה קיים, ואנחנו זוכרים לפני שני מאמרים שבכינו יחד עם הזוהר על חורבן הבית, שבזמן שהיה בית היה ייחוד שלם, אבל אחר כך כבר לא, אלא רק בזמנים מסוימים. מה קורה בעולמות הרוחניים כיום, או בזמן שבית המקדש היה קיים, שלא בעלייה לרגל? זאת אומרת שאנחנו לומדים פה דבר מעניין, שגם בזמן שבית המקדש היה קיים, לא תמיד היה הייחוד שלם. מתי הייחוד היה שלם? בשלושת הרגלים. כאשר כל זכורך ייראה. זה השלב הראשון. כלומר, יש לנו מצב שבו יש 10 ספירות של הצילות, כשהם מוחבאים, מוסתרים בתוך בינה, בתוך מי. זהו. אחר כך, בשלושת הרגלים, מה קורה? שלושת הרגלים, המידה הזו שנקראת מי, על מנת ששלושת הרגלים יהיו ימי ששון ושמחה, שפע רוחני שיורד לעולם, הציווי הוא שכל זכר בישראל צריך לעלות ולהיראות. וגם זה עונה על השאלה מדוע, מה קורה עם שאר העולים, כי נשים גם כן עולות, וילדים גם עולים, וגם זקנים גם עולים, נכון? אין בזה שום בעיה. אלא שמצד הזכר הם נותני השפע, ומצד הנקבה מקבלים את השפע. לכן גם יש הלכה כזו. ומי שלמד מסכת סוכה יודע שמי חייב לשמח את אשתו בחג? זוכרים? למדת את מסכת סוכה? הגבר חייב לשמח את אשתו. למה? כי הוא הכלי שגורם לייחוד. לכן הבעל מחויב לשמח את אשתו בחג. זו חובה, הלכה, הלכה.
זה שהם באות לבית הקדש זה מפריע אולי?
מה?
זה לא מפריע שהנקבות באות.
לא, להפך. זה ביטוי למלכות שמקבלת. הם באים כי הם באות גם בשביל קורבנות, שלמים, וגם נשמוח. זה שמחה גדולה. נשמוח בקבלת השפע. עם ישראל הוא לא המתנזר. כן, לא, רק גברים. לא. יש גדרי צניעות, אבל ביחד.
שזה הולך ככה.
לא, לא. זה עובר דרך הכלי שמשפיע על הכלי שנותן. סליחה, מי הכלי שנותן? הכלי המקבל. יש מצווה, אבל החובה היא לעלות על הגברים, ולא על נשים. אבל עכשיו אנחנו מבינים למה יש חובה כזו. אם כן, זה השלב הראשון. השלב השני, היות ואנחנו אמרנו שמי זה נוקבה, ומלכות זה נוקבה, ומי זה שתי אותיות משם אלוקים. בזמן שאין חיבור שלם, לכן השאלה היא שאלת ברור מי. כי אין שם שום שם שלם שאנחנו יכולים להשיג בו השגה. והמלכות, לפני שיש בה חיבור וייחוד שלם, יש בה שאלת ברור מה. אלא שבמלכות אנחנו יש לנו השגה. אז אנחנו מבינים קצת. מה קורה בעלייה לרגל? אנחנו רואים שהפסוק מתייחס למציאות הרוחנית בזמן הרגל בשינוי זהות. אם לפני כן התייחס הפסוק אל בית המקדש שלו בעליית הרגל בלשון נקבה, מי ומה? נשארו שאלות, אבל אנחנו יודעים שזה מלכות, ומלכות יצא את הנוקבה. אנחנו רואים שבזמן עלייה לרגל הפסוק משנה את הביטוי וקורא לבית המקדש שהוא מלכות פתאום אל פני האדון שם זכר. ומיד שאלנו איך זה השתנה, כי לכאורה היה צריך להיקרא מלכות, נשאר בשם נוקבה. מסביר אליהו הנביא לרבי שמעון בר יוחאי שהשינוי נובע מעצם מעבר של גילוי ההמשך בין האם בינה לבין המלכות ביתה. איך זה בא לידי גילוי? היות והנוקבה היא כלי לקבל, אז היא לא יכולה לתת, אלא אם כן היא עוברת דרך כלים שנותנים, כי צריכה כלי נתינה, כלי השפעה. ועל כן בירידה למטה שיש, למדנו מה מוריד למטה את האותיות א' ל' ה' משם אלוקים, שזה מדבר על ששת הקצוות. ששת הקצוות תמיד נקראים זעיר אנפין. זעיר אנפין הוא זכר, וברגע שהבינה מורידה אל הזכר את ה' החסדים שלה וה' הגבורות שלה, האות יוד, שזה חמש וחמש, ממי, נכון? היוד יורדת, זה ה' גבורות, ה' חסדים, יורדים אל שש הקצוות, הם מתרכזים, מתנגזים, והופכים להיות תמצית ביסוד. כי ביסוד, שם המקום ההזרעה, שם המקום הנתינה. ואז למעשה הם הופכים להיות כלים של זכר. למה? כי הגבורות נמתקים על ידי הזכר, והחסדים שהיו בבינה, מה קרה להם? התחברו לחסדים של זה. ואז כל זר אנפין הופך להיות מה? חסדים גמורים. נכון? כי את הגבורות הוא מתק. ואז יש רגזה, שכולו חסד. וברגע שכולו חסד, אוקיי? הוא מתחבר אל המלכות, שיינו כבר. ואז נוצר חיבור בין מי שלמעלה, שירד למטה, דרך זר אנפין, אל המלכות. ואז יש שיחות שלם. מה הורדנו למטה, איזה אותיות? אלה, נכון? וכשיש ייחוד שלם, מה יורד למטה? אותיות מי? ושמה עולה לאן? למעלה. כי זה הייחוד, נכון? חיבור. אבל מה נמצא עכשיו למטה במלכות? מי? וזער אנפין הוריד את אלה, אז נהיה לנו שם אלוקים. ואז כאשר המלכות יש בה גילוי שלם של שם אלוקים, כן? למי היא דומה? לבינה, שיש בה שם אלוקים. כי אז הכל מחובר, אז יש שם אלוקים גם בבינה, מגולה, וגם במלכות, מגולה. הבנו מה שעכשיו למדנו? כלומר, בזמן הייחוד למעשה, שם אלוקים מצוי איפה? גם בבינה, וגם במלכות. ולכן אנחנו אומרים בפסוק את פני האדון הוויה. ככה כתוב בפסוק. הוויה זה מצד הוויה הפשוט, שזה מלכות, והאדון זה שם אלוקים, אבל כשהוא בלבוש של זר, של זכר. בסדר? כן, הוויה זה גם מלכות. אנחנו מחלקים לספירות, אז יש ניקוד שונה, שם הוויה בכולם, אבל הניקוד שונה, בכתר ובקמץ, ובחסד הוא נמצא בפתח, ובבינה בצירי, אחר כך חסד בסגול, כולה זה הולך ויורד, אבל במלכות יש הוויה ללא שום ניקוד, הוויה פשוט. אוקיי? אז זה האדון הוויה. אבל בזמן שאנחנו עולים לרגל, יש שם אלוקים נמצא בשני המקומות. ולכן, עכשיו, מה מסתבר? שהנביא שהיה אומר, ראו מי ברא אלה, אז לאן הוא אומר לנו להסתכל? לאיזה מידה? לאיזה ספירה? לאיזה פרצוף? איפה שיש לנו השגה. אז לאן? למלכות. ואז יש לנו השגה. לכן ממשיך הזוהר הקדוש ורבי שמעון מוסיף ואומר, זה מה שאומרים בני קורח בתהילים. כשהם אומרים אלה הזכירה. מה זה אלה הזכירה? עכשיו אתם מבינים את הפסוק? כתוב בתהילים אלה הזכירה ואשפחה עליי נפשי, כי אעבור בסך עד אדם עד בית אלוהים. זה מה שנאמר בתהילים, פסוק מעניין. עכשיו אנחנו מבינים אותו. את מי אני זוכר? איזו אותיות? אלה! אני זוכר את אותיות אלה משם אלוקים. ועל זה אני בוכה. למה אני בוכה? כי יש חורבן. ואשפחה עליי נפשי. כי אעבור בסך, אני עובר בצד, ואני מדדה, דדה, עד איפה? עד בית אלוקים. ולא בית השם, הוויה. למה אלוקים? כי זה המלכות בזמן עליה לרגל. ועדיין אין בית מקדש. זה הרמז בפסוק הזה. וכלומר הוא רוצה לומר, מה פירוש הדעת קרנה? במה אני מזכיר את הבית? במה אני מזכיר את המצב האידיאלי של חיבור מלא וייחוד בין כל המידות כולם והשפע יורד בעולם האצילות? מי? כתר, הנסתר, ועד למטה למלכות? בפומי. ושפיכנה דמעי ברעות נפשי בגילה משחת ון אילן. כלומר אני מזכיר בפה ואני שופך דמעות בנפש שלי, כי אין לי בן מקדש היום. אז זאת אומרת, בזמן התפילה שאני מתפלל אני שופך את נפשי ואת דמעותיי על חורבן הבית, ועל ידי זה מה אני גורם? מה אני גורם? ש אני ממשיך את האותיות האלה. למטה, אל המלכות. וממילא אני יוצר חיבור של שפע שירד לעולם. או יותר נגיד את זה, אולי זה עומק הבנת העניין של החיוב שהזוהר הקדוש מאוד מחייב. כן, יפה. וזה לא נקבע להלכה, במרן גם כן לא. זה הפך להיות מנהג של חסידים ואנשי מעשה. אבל זה עומק הרעיון של תיקון חצות. של תיקון חצות. כאשר האדם מקונן על חורבן הבית, כאשר אני בוכה על בית המקדש, אז אני מזכיר בפה את הרעיון של מה? של אלה. אלה אזכרה ואשפחה עליי נפשי. כלומר, אני רוצה לחבר. וזה סוד של אותם חמשת חסדים שלמדנו, שיש בזה. אני מושך אותם, את אלה, מהבינה אל המלכות. בסדר? ועל ידי כך למעשה, אני מגיע למצב שדומה לזמן שבית המקדש היה קיים. וברצון נפשי, אני שופך דמעות, אני בוכה על עומק ליבי, כדי להמשיך אותם למלכות. ולכן אומר הזוהר הקדוש, הוא חדין, עדדם מעילה עד בית אלוקים. כלומר, אני עדדם זה לשון מה? שאני מושך. כן? אני מדדה. מושך, עוד אחד, עוד אחד. כלומר, אני מושך את האותיות הללו כדי לזרז את הגאולה על ידי האותיות אלה שיש בזה לחבר אל המלכות, ולכן היא נקראת בית אלוקים. למה היא נקראת בית אלוקים? כי במשיכה הזו, בבכי הזה, בתפילה הזו, על ידי כוונת הלב, ראותא דליבה, והבכי על החורבן, אני לוקח את שם מי? מי הבינה? שהיום אין בית מקדש, ומוריד אל זה, בהלג, אל היסוד של זה, יוצר חיבור אל המלכות, ואז היא נקראת בית אלוקים, כי אז המלכות נקראת מקום גילוי שם אלוקים, כמו שלמד. וממילא למהווה אלוקים כגוונה דילי. כלומר, על ידי זה שהמלכות נקראת בשם אלוקים כמו הבינה, אמרנו שבמצב של חיבור גם בבינה וגם במלכות, מה שמאיר זה שם אלוקים, נכון? כי זה החיבור של מי ואלה. אז במה יכולים ישראל לגרום אפילו היום בחורמן שיהיה ייחוד של תפארת ומלכות? כן, איך? על ידי שבכל רינה ותודה המון חוגג. כלומר, בזמן, כמו שהיה בזמן הבית, כאשר היה בכל רינה ותודה והמון חוגג, מתי זה היה? בעלייה לרגל. אז היה מצב של חיבור, גם היום, על ידי התפילה ועל ידי חורבן הבא, שכוננים על החורבן, אנחנו עושים את אותו דבר. מכאן החשיבות, שלא נקבע להלכה אמנם, חשיבות של תיקון חצות. שכל לילה ולילה, ישנם אנשים, שבחצות לילה אנחנו נראה את זה בעזרת השם בהמשך, בזוהר, שהקדוש ברוך הוא בחצות לילה, התפלג לילה, ועד הקדוש ברוך הוא יוצא ומקונן ובוכה, אוי לי שחרבתי את ביתי. הקדוש ברוך הוא בעצמו ממש בחצות, יושב גם הוא ומקונן על חורבן הבית. רק כשיהודי יושב פה למטה, ומצטרף לקדוש ברוך הוא על הבכי, על חורבן הבית, יוצר למעשה בפועל ייחוד וחיבור של תפארת ומלכות, ואז יש שפע שיורד לעולם. לכן ראינו שהרי הקדוש כותב, שכל מיני מי שיושב בתיקון חצות ובוכה, לא יכול לקחת את הדמעות ולמרוח על המתח שלו, ומוחק בזה אבונות ומוריד שפע, והגמרא אומרת שכל מי שעושה תיקון חצות בדיוק, אבל בחצות היום קשה מאוד, אני חושב שזה כמעט בלתי אפשרי. לדייק בדיוק לחצות, כמו שיש בעולמות העליונים, זה דבר, אני חושב...
קצת קודם,
התיקון הוא ארוך. לא, זה לא ככה. לכן, מה שמדובר בזוהר הקדוש ובגמרא זה בדיוק בחצות. ואנחנו לא יודעים לכוון את השעה הזו. כי אם היינו יודעים לכוון את השעה הזו, אז היו גדולי עולם, אומרים לכוון את השעה הזו והיו מבינים את הגאולה. כי למעשה זה שהיום אנחנו לא יודעים לכוון, לכן אנחנו רואים גם בלוחות, השונים, תיקון חצות נע, כזה 2-3 דקות ימינה שמאלה, כי אתה לא יודע לכוון בדיוק מתי חצות. היה אחד כזה שידע, והאחד הזה שידע, ידע, אפשר לסגור קצת את הדלת שם, ויראו שזה פתוח. היה אחד שידע, אחד כזה שידע, אבל הוא ידע את זה לרע, זה בלעם הרשע, שאומר, יודע דעת עליון. כלומר, הוא ידע בדיוק לכוון לזמנים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא יודעים. ולכן, אנחנו בתיקון חצות, מתפללים ומתחברים למה שאנחנו יודעים להתחבר. אותו דבר, תפילת ותיקים, שהגמרא אומרת שכל מי שמתפלל ותיקים בדיוק בזמן, לא פסיק פומה מחיוך כל אותו יום, וחוץ שחסד משוך עליו. כלומר, אם אדם יודע לכוון בדיוק שתפילת 18, כשהוא אומר, השם שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך, בדיוק ביום, ברגע שמתחילה הזריחה, בדיוק, הוא חביבי פתח שערי שמיים באותו יום. למה? כי עכשיו שימו לב, מה אנחנו אומרים בתפילה, צריכים בכלל להגיד מיד, בדיוק, איזה, איך מתחילה תפילת 18? עדנות. וזה מי? מלכות. עכשיו מבינים למה? כי באותו רגע יש חיבור של בינה מי אלה מלכות. ואז יש את כל פרצוף של הצילות שלם בכל הפרצופים שבתוכו, בכל הספירות שבתוכו. אוקיי? מובן המאמר? את הפשוט שבו הבנו? אז אפשר להמשיך. לכן אמר רבי אלעזר, יש לכם, נכון? כן. אמר רבי אלעזר, אתם יודעים מה בו, לפני זה, אני פה רוצה שפה הערה ששווה לומר אותה. אני אתמצאת אותה. בשאר הכוונות, בתיקון חצות, הרי הקדוש כותב, מי שרוצה שיסתכל, בדף יהיה לכם קל לזכור, ובדף נוח, נוח, איש צדיק תמים היה, דף נוח בשאר הכוונות. לא, לא דף נוח, צדיק א', צא, צא מן הטבע, זה גם קשור לנוח. בעמוד ב', שם כותב הרי הקדוש, לבאר את סוד הפסוק שאנחנו אמרנו, אלה הזכרה נפשי. שאומרים את זה בתיקון חצות. עובר, הרי הקדוש שלמעשה התפילה הזו, הפסוק הזה, אלה הזכרה נפשי, הדדם על בית אלוקים, זה למעשה להשלים את המלכות. להשלים את המלכות זה אומר לתת לה את שם אלוקים, גילוי שם אלוקים. והוא אומר כך, בפסוק אלה הזכרה, אדם צריך לכוון, לתקן את המלכות שנקראת אלוקים. אנחנו עכשיו קצת מבינים למה. אשר היא נתקנת תיקון אחר תיקון. למה זה תיקון אחר תיקון? כי בהתחלה זה בינה. אחר כך זה יורד דזה. ואז יש שם תקעה של הגבורות. ולאחר מכן הכל מתמצא בתוך היסוד. ורק לאחר מכן יש חיבור. ואז יש המתקה של הכל. כלומר, זה תיקון אחר תיקון. כי תחילה היא בחינת אלה מאלוקים. ואחר כך נוספת עליה אות י' כמו שלמדנו, שי' יורדת ממי למטה. וזה השפחה עליי. מה פירוש עליי? אומר הרי הקדוש, על י'. על מה אני שופך דמעות? על האות י'. משם מי. ואחר כך מתווסף לאות ה'. וזה עדדם. מה פירוש עדדם? פירוש עדד ה'. א' ד' ד' ה'. ואז נשלם את המלכות בשם אלוקים, וזה שאמר עד בית אלוקים. כלומר, עדדה ואלה אותה עם אותיות אלה, ויוד שכבר הזכרנו, כדי שיתחבר עם אות ה' ויעשה בית אלוקים. זה בפשטות, קצר, מי שרוצה יעיין בתוכו. לכן נחזור לשון הזוהר הקדוש. זוהר הקדוש אומר, אמר רבי אלעזר אם ככה, מה שעכשיו אבא הסברת לנו, שתיקה דילי, מה ששתקתי. הרי אבא, אתם זוכרים שרבי שמעון אמר לו, בני, פסיק פומה, שקט, תפסיק לגלות, נכון? תפסיק לדבר. והנחתי לאבא לדבר ולהסביר מה הסוד של מי ברא אלה. בינם מקדשה לאלה. עכשיו שימו לב מה אומר רבי אלעזר, וגם אנחנו יכולים את זה. זה בידיים שלנו. בזה שנתתי לאבא להסביר ולא אני המשכתי. למעשה כשאבא הסביר לנו את גילוי כל עולם האצילות, מה הוא עשה? כי מה אמרנו? מה הכוח שלנו היום? זה בפה, נכון? כלומר בפה אנחנו יוצרים את גילוי כל עולם האצילות בשלמות, כמו שהיה מתי? נו, מתי זה היה? בא לי על הרגש, שהבית המקדש קיים. זאת אומרת שעכשיו כשאבא הסביר לנו מה הוא עשה בעולמות הרוחניים, הוא בנה מקדש. כי כל נקרא לזה הכלים הרוחניים של המקדש הגשמי נבלו בזמן השיעור הזה. גם, מה? בזמן שהוא הסביר, למעשה מה הוא הסביר? הוא לימד דרך הכלים הרוחניים, ואוהב הכוח שלנו היום זה בפה, כן? אז אנחנו יוצרים מה? בית מקדש רוחני בעולמות הרוחניים, כי הכוח הוא בפה. שאני אמרתי עכשיו את התהליך הזה, שלמדנו עכשיו את התהליך הזה, של החיבור מהבינה אל מלכות, מה עכשיו אנחנו בנינו בלימוד הזה? בית מקדש למעלה. עכשיו שימו לב, תכף. עכשיו, הוא בנה את מי למעלה? את מי? אני נותן לכם רמז. את הבינה שנקראת מי? כי הבינה נקראת, בוא נלך הפוך, אם המלכות נקראת בית מקדש של מה? של מה? והבת כמו האמא. מי, מה, איך נקראת? בית מקדש של מעלה. אז כשהוא הסביר מה קורה רבי שמעון במי למעלה, אז הוא בנה בית המקדש העליון. אבל בפועל, אומר הזוהר הקדוש, הוא בנה מקדשה לתתה גם את המלכות. והמלכות נקראת בית מקדש של מטה, לא פה בעולם הזה, בעולם האצילות. כי פה יש חורבן עדיין. אבל בנינו בית מקדש עליון ובית מקדש תחתון בעולם האצילות. כי חיברנו בין מי לאלה. בשיעור שלנו היום. זאת אומרת, שאם ככה אומר רבי שמעון בר יוחאי, הוא נקרא בשם אלוקים כמו שלמדנו, בוודאי ראוי להיאמר מה שאמרו חכמים במסכת מגילה. מה אמרו חכמים? מילה בסלע משתוקה בטרין. כלומר מילה, אנחנו נותנים סלע, משלמים סלע, סכום כסף, ושתיקה אנחנו משלמים יותר, כי זה יותר יקר. למה יותר יקר? אנחנו יודעים שרש"י בגמרא במסכת מגילה אומר שאם אתה רוצה לקנות דיבור בסלע, אתה רוצה לשלם למישהו שידבר ואתה משלם לו סלע, אז תקנה את השתיקה בשתיים. כלומר, השתיקה היא טובה מן הדיבור. זה הרעיון. איך אומר רבן שמעון בן גמליאל במשנה? כל ימי הייתי בין החכמים, הוא גדל בבית של נשיא ישראל, ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. השתיקה טובה יותר. למה? משום שזה הסוד, תלמדו עוד דבר חשוב ככה, למדנו היום סוד של פסוק, אלה הזכירה, כן? נפשי. נמד עוד סוד. אלה שפחה נפשי, כן? נמד עוד סוד. מה סוד הרעיון של מילה בסלע, שתיקה בטרן? כולם משתמשים בזה בכל מיני אירועים. הסוד של זה אומר הזוהר הקדוש, מילה בסלע נאמר על מה? על מה דעת קרנה והתערן נבי. מה שאמרנו והתעוררנו לחדש עכשיו, שלמדנו בשיעור שלנו. זה מילה בסלע. כלומר, גרמתי קצת תיקון במלכות שנקראת גם סלע. אני לא יודע, אני לפעמים, אני מרגיש ש... אני אמרתי את זה כמה פעמים ואני אזכיר את זה מדי פעם. יש ספר שנקרא תומר דבורה. את הספר תומר דבורה כתב רבנו משה קורדבירו המכונה הרמק. בספר הזה יש מספר הסברים והתייחסות לספירות בשמות שונים. כבר אמרנו שהספירות נקראות בשמות שונים לפי הבחינה שהם נמצאים באותו זמן. אם אתם זוכרים בהקדמה שלמדנו, בהקדמה דמשק אליעזר, אמרנו שכשאנחנו לומדים מאמר מן הזוהר, אנחנו מדברים על מציאות עכשווית שאנחנו לומדים אותו. אבל בעוד רגע כבר יש חידוש בעולמות העליונים, כי כל העולמות מתחדשים כל הזמן. אנחנו אומרים המחדש בטובו בכל יום. כלומר, יש חידוש העולמות כל הזמן. לכן יש זמן שהמלכות יכולה להיקרא מלכות, ופעם אחרת יכולה להיקרא באר שבע. זה פעם אחרת, היא יכולה, למה באר שבע דרך אגב? מישהו יכול לעלות איזה רעיון?
באר שבע, זה
מהשבע. איזה שבע?
מהשבע,
זה כל השבע הספירות התחתונות, כלומר היא הבאר שבתוכה של כל השבע. מי חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, זה שש, בתוכה, אם ייחוד, זה שבע, היא המלכות עצמה, כלומר היא הבאר של כל השבע. לפעמים היא תיקרא ארץ. למה ארץ? כי היא שממנה יונקים כולם. נכון? כמו הארץ, שממנה יונקים כולם. תלוי מה מדובר כרגע. עכשיו פה אנחנו למדנו גם שהמלכות נקראת סלע. כן? לכן למשל, תבינו קצת לעומק, איך נקראת, איך נקרא המקום שעליו עומד ארון הברית? אבן השתייה, ומה זה שם? סלע. סלע טבעי. מלכות. כי המלכות היא סלע. ואומר רבי אלעזר, משתוקה בשתיים נאמר על מה זה שתיקנה, כלומר על ידי ששתקתי. ולא פירשתי את הפסוק של סום ארום עיניכם וראו מברא אלה בבינה ובמלכות, לכן נאמר בשתיים, שתיקה בשתיים, בינה ומלכות, כי אנחנו למדנו על שניים, על שתי מידות, נכון? על בינה ומלכות, ושתיהם נשלמות ונבנות בשם אלוקים. הבנו? ולכן אומר רשב"י, ואיבנו טרין על מין כחדה, ועל ידי זה שאבא ביאר את זה, ולא אני, כי אני רבי שמעון בר יוחאי, אני רבי אלעזר, סליחה, בארתי רק את מה? את מי? אבל אבא השתיק אותי, והסביר גם את מה? את מלכות. ואז במילה אחת נבנו מה? שתי עולמות. ולא רק פרצוף אחד של בינה, נתקנו שני עולמות, גם בינה וגם מלכות. לכן אנחנו לומדים מזה שדברי תורה שאנחנו יוצאים מפה האדם, ובפרט, ככה אומר הארי הקדוש, זה גם מופיע ב... גם בפירוש שנקרא פירוש רשב"י על הזוהר, נמצא בכתבי הארי גם קצת כמה מקומות, שכאשר אדם אומר דברי תורה ונשמתו, שורש נשמתו הוא באצילות, כן? יש כאלה, הבעל שם טוב, חידה, סליחה לא החידה, אור החיים. כאשר אדם אומר דברי תורה ונשמתו מן האצילות, הוא משפיע ודבריו עושים רושם בעולם האצילות. ואם הוא מבריאה, אז הוא משפיע בעולם הבריאה. ואם הוא בעולם היצירה הוא משפיע ביצירה, ואם הוא בעולם העשייה הוא משפיע בעשייה. רבותיי, אדם אומר דברי תורה, הוא חושב שזה שום דבר. הוא אומר דברי תורה, כי ההלכה אומרת דברי תורה. אבל כשאדם אומר דברי תורה, הוא בונה עולמות כפי שורש נשמתו. הוא ממש בונה עולמות רוחניים. וכפי שורש התורה שהוא לומד. עכשיו, היות ורשב"י לימד על מה? בבינה ומלכות. והיות ורשב"י נשמתו מאיפה? מעולם האצילות. לכן, באותו זמן שהוא לימד, הוא תיקן את כל פרצופי האצילות. ואז היה ממש בניין שלם. מהבינה למלכות של האצילות. ולכן, מילה בסלע, כשהוא דיבר על הסלע, זאת אומרת על המלכות, שתיקה בטרין, נבנו שני העולמות, גם מה שהוא לא דיבר, כי מי דיבר על מי? רבי אלעזר. ורבי שמעון דיבר על המלכות, אבל הוא חיבר ביניהם. ועל ידי כך נוצרו חיבור בין שני העולמות. למעשה לסיכום שלנו הלכה למעשה.
אבל הסלע פה זה מטבע קטן.
לא, סלע לאו דווקא משמעות של ממון. סלע זה סלע. סלעים. כן, אבל אדם, הכסף הכי, כן, כן, הכסף הכי, הכי זול. לכן, מכאן למסקנה, מתוך הדברים הללו, אנחנו צריכים ללמוד.
זה מהזוז.
כן, כן, כן. כן, אבל זה נחשב כמטבע קטן, סלע. אנחנו צריכים מזה ללמוד, קודם כל, דבר, יסוד מאוד חשוב. שדיבור של בן אדם עושה רושם כפי שורש נשמתו. בכל דיבור. דיבור טוב, משפיע טוב. דיבור פחות טוב, משפיע פחות. זה כוח הדיבור. מילה בסלע, שתיקה בטרי. יותר מזה, זה משפיע לא רק על אותו מקום ששורש נשמתו נמצא, אלא בכל העולם ששם שורש נשמתו. כי זה קשר, כל אחד משפיע על כולם. למדנו שכאשר הפסוק מדבר על מי ברא אלה, הוא מדבר על המצב שבו יש לפני ייחוד שלם של בינה ומלכות. זאת אומרת שזה בדרך כלל המצב הרגיל, שיש פירוד בין ג' ראשונות לשבע תחתונות. למדנו שמתי יש חיבור בין בינה מג' ראשונות למלכות בשבע תחתונות, למעשה ליצור פרצוף שלם של עולם האצילות. אנחנו למדנו שזה נעשה בזמנים מסוימים, הגדול מכולם בזמן עלייה לרגל. אבל למדנו גם שזה בזמן התפילה, שבתות וימים טובים. על כן, בימים הידועים ובזמנים הידועים, וזה חלק מימי הרצון שמופיע בכל מיני מקומות, שעת רצון, ימי רצון, זאת אומרת שבאותו יום יש כוח בידי כל אחד ואחד, על ידי דיבור נכון, על ידי לימוד תורה נכון, על ידי שמחה וכל תודה והמון חוגג, למעשה להביא שפע גם בעולם הרוחני שנשמתו משם, וגם לכלל ישראל כולו, לקרב את הגאולה. כי ככל שהעולמות העליונים נבנים, אז כך גם העולמות התחתונים מושפעים. אז יהי רצון שאנחנו יודעים שחודש חשוון אין בו שום חג. מי שרוצה להסתכל בספר התודעה, הוא מביא שם איזה הסבר מחז"ל, למה אין בו שום חג? משום שעתיד הקדוש ברוך הוא בחודש הזה לחנוך אל בית המקדש השלישי, מהרה ייבנה. אז בוודאי בחודש הזה יש לנו עבודה גדולה. העבודה הגדולה להשתדל בזמנים הידועים, כלומר בתפילה, בשבתות שיש לפנינו, להרבות בדברים חיוביים, בדברים קדושים, בדברים טובים, בתפילות שכל החודש להתרכז יותר. נחשוב יותר על מה שאנחנו אומרים, כי אנחנו מחברים את המלכות. ועל ידי זה אנחנו יכולים לקרב את הגאולה. שתבוא כמה שיותר מהר במהרה בימינו, ונזכה בפועל להיראות את פני האדון הוויה. שבוע טוב ושבוע טובות.